Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Готов ответить на любые ваши вопросы. И Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Виланкур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема у нас сегодня «Вкус духовного постижения». С нами масса групп, отдельных товарищей и в Европе, и в России, и на Украине, и практически по всему миру. Переводы идут на многие языки. И вот для, как бы, для заводки как бы собрали общие вопросы. Откуда этот вопрос возник? Вот люди спрашивают, что такое духовное, что такое духовное постижение?
Что такое духовное постижение? А что такое земное постижение?
Ну, вот земное постижение, то, что...
Ну, вот как маленький ребенок, что он видит в своем мире? Немножко то, что его мозги могут обработать.
Да.
Глаз его воспринимает то, что воспринимает его мозги. Может обработать его аппарат, да? Чувственное, зрительное, восприятие, сравнение, да, там все это вместе. Так вот, то же самое у нас. То есть мы видим, возможно, намного больше, чем мы воспринимаем. Вокруг нас существует...
Свивену каймим одуламот шоним, ваху ла маргишим утам. כן, לנו בפנים את המודלים שלה, את המבנים שלה, של העולמות האלה. ולכן חוכמת הקבלה מלמדת אותנו את היכולת האדירה הזאת, הקסומה, איך להתחיל להרגיש את העולם שבאמת נמצא מסביבנו. ובזמן האחרון אני רואה שיש הרבה מאוד עבודות מעניינות, שאנחנו חיים בתוך איזשהו מטריקס, שאנחנו בתוך איזשהו מחשב, שהיקום שלנו הוא חלק מיקומים אחרים, ועוד כל מיני דברים. זה מעניין לאדם, יש פה סקרנות מאוד גדולה, כן, כי זה משהו כזה לא רגיל, וגם לא מחייב את האדם לשום דבר. כן, אני חי באיזשהו עולם, אז פה מתגלה חוכמת הקבלה, שאומרת, אתה יודע, אתה רואה חבר שלי? את כל זה אתה יכול להשיג, אתה יכול לגלות, אתה יכול להרגיש, אתה יכול לחיות בתוך זה, וממש להיכנס לתוך זה, לתוך היקום החדש הזה, ואתה תישאר שם. מה יש לך בעולם הזה? העולם הזה הוא לאט לאט התאדה מההרגשה שלך, וכמו איזשהו רשן כזה שנעלם, ערפל שמתעדה, ואז מתגלה שם איזשהו שדה, איזשהם קוצים, וכך הלאה, והעולם הזה הוא פשוט נעלם, כמו איזה רשן או ערפל, מתעדה. אז כזאת הרגשה יש לאדם שמתחיל להשיג את העולם הרוחני העליון, כי השגת העולם הרוחני היא נהיית יותר חזקה, יותר עוצמתית מאשר הרגשת העולם הזה. והעולם שלנו ממש בהדרגה מתחיל לאבד את החשיבות שלו, את ההשפעה שלו, והופך להיות בסדר עדיפויות שני ושלישי. יש לנו שאלה מניקולאי מפרנקפורט, מה נותן לאדם הרגשה של התמונה השלמה של העולם מסביבנו. איך זה ישנה את החיים שלו ואת הגורל שלו? תגיד לי בבקשה, אם היית יודע מה הפעולות, איזה פעולות שלך משפיעות על הקרובים שלך, על עצמך, על הקרובים, על העולם, העולם כולו, אם היית מרגיש את הפרספקטיבה שיש בעולם שלך, או בכלל, לא רק היום, אלא בכלל.
פשוט אתה נמצא בתנועה מתמדת, בהתפתחות מתמדת, והיית יכול להרגיש עד כמה ההרגשה הזאת, בהתפתחות הזאת, איך לומר, היית יכול להרגיש איך זה משפיע עליך, איך היית מקבל את החיים שלך בצורה אחרת. וברגע היית מגלה שההתייחסות הזאת, החיבור הזה, שילוב בין החלק הבהמי הזה שלך לבין החלק הרוחני הזה שלך, הם פתאום משפיעים אחד על השני. ובתלות מדהימה שכזאת, שאתה יכול בזכות הבהמיות שלך לעשות גילויים מופלאים, התקדמות מופלאה, לכבוש כל מיני השגות, נהדרות שמחוץ לגוף הבהמי הזה ומחוץ לגוף הבהמי לא היית מצליח כל כך והגוף הזה הוא מאפשר לך וחומת הקבלה דווקא מספרת לנו על אותו מצב שבו, שאותו אנחנו נחוש כאן לכן עליך לתפקד בעולם הזה יולי שואלת השגות רוחניות פותרות אותנו מטעויות וסבל עד כמה שאת יכולה לעקוב אחרי זה ולדבוק בזה ודאי שיש הבדל שאלה כזו איגור צ'טורוב שואל
как настроить себя на то, что
духовно. Эх, лехавен тацми лехах ша. Тануга рухани у хазак ветер на але ветер рацуй ветер. Эх, лехавен тацми лекзе.
Как себя настроить
на мацав. Эх, лехавен тацми ле тануга рухани.
Сначала изучается,
потом. Это кодем ломдим, а харках.
Постепенно.
Лят лад мышлавим.
Дается в упражнениях, пока.
Зенитан. בתרגילים למיניהם, עד שאדם לא מגיע למצב שבו מספקים אותו, ואז הוא נכנס לחיים הרוחניים האלה. יורי ממילאנו שואל, האם אפשר להגיד
שההתקדמות
הרוחנית היא תמידית, נצחית, וזה מה שיהיה איתי תמיד? כן, ודאי. ואנחנו רואים גם בחיים שלנו שככה זה קורה. תארו לעצמכם שהחיים שלנו לא היו מתוארים ככה. זאת אומרת, לא היינו מרגישים את החיים והמוות. כלומר, המצב הזה שבו אדם נפטר, זה היה נסתר מאיתנו. איך היינו מתקיימים? המצב הזה שאני קיים ולא קיים, זה נותן לנו תירוץ מצוין לתרבות, לכל החיים שלנו. זה כוח החיים? ועוד איך? תאר לעצמך שאילו לא היה מוות, או שאנשים לא היו יודעים שהמוות קיים. איך החיים שלנו היו משתנים? מה יש לנו במצב כזה? אני חי. אני בן 20, 30, 40. ואני חי. ואני לא מרגיש, אין לי את זה בראש, אין לי את זה בהכרה שלי, את ההבנה הזאת שזה ייגמר. לא משנה באיזה צורה, באיזה אופן. עד כמה כל זה היה מתכנת את החיים שלי מחדש. זאת אומרת, האדם חי עם הרגשת הפחד מוות כל הזמן. אחרת, אפילו התרבות לא הייתה מתקיימת. את התרבות אנחנו רוצים לייצר, כי אנחנו רוצים להיות, לחיות לנצח. וברוחניות, ברוחניות זה בעיה, כיוון ששם אתה הולך להרגיש את זה במצב הנצחי. אז על מה לכתוב, לכתוב מוזיקה נגיד? אין על מה לכתוב. חוץ מאשר איך לעשות את זה לאחרים, למשוך את האחרים, לעשות את הטובה הזאת לאחרים. רק תיכנס ותתקדם. וזה לא משעמם? יש לך השגות מופלאות, מדהימות, ואתה לא חי מתוך פחד מהמוות, מהסוף, אלא מהתענוג, מהנאה של הנצח. זה יפה. בעל סולם כותב לנו, בהקדמה לזוהר, מחשבת הבריאה בהנאת הבריאה, תענוג הבריאה. ואז מטרת הבריאה היא ענה לבריאה. קצת מדרמות. יש לנו הרבה דרמות בדרך. הוא אומר, התענוג מרוחניות נעלם, כאילו שביקשו ממני ואמרו לי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא מכניסים אותי פנימה. אז מה עושים? מה אני אגיד? פשוט הוא לא משתמש בחוכמת הקבלה בצורה נכונה. אין לי מה להגיד מעבר לזה. תבינו רק מה יש פה מיוחד במה שמציעים לכם. מציעים לך לפתח בתוך עצמך כלי הרגשת העולם העליון שבו אתה נמצא עכשיו.
Для того, чтобы это сделать, вам надо...
כדי לעשות את זה, אתה צריך פשוט להתאמן. להתאמן עם החברים שלך, ללימוד, בתרגילים מיוחדים. בתרגילים האלו אתה מתחיל לפתח את תכונת ההשפעה, הרגשת ההשפעה שקיימת מחוץ לנו. אותה הרגשה של ההשפעה מחוץ לנו, זה מאפשר לנו להרגיש מה שמחוץ לנו. אנחנו קוראים לזה נשמה, הרגשה, תכונת ההשפעה שאנחנו מתחילים לחוש. נקראת בורא. זה הכל. פשוט. אז העיקר הוא, זה רק עבודות מעבדה שלנו, כדי להגיע להרגשה הזאת, כן? כן, כדי לפתח את עצמי, הרגשת הנשמה והרגשת הבורא. הוא אומר שנעלם לו הטעם, וכאשר אנחנו עושים תיקונים, אנחנו זוכים לחיי נצח ושמחה, ונאמר, טעמו רוקה מה טוב השם. האם אנחנו יכולים לדבר על טעם? ומהו טעם, נכון? טעם הבורא, שוב אני חוזר, זה טעם מהרגשת תכונת ההשפעה, מילוי העליון. בעולם שלנו, כאשר נכנסת בי אנרגיה, כאשר אני מתמלא, אני מרגיש שזה. כאשר האנרגיה עוברת דרכי לאחרים, אני כבר מרגיש שזה כמשהו שלילי. כאשר אני מקבל אותה מאחרים, אני מקבל את זה כחיובי. כאשר שני הזרמים האלו, החיובי כאשר אני מקבל והשלילי כאשר אני נותן, זה נקרא תכונה אגואיסטית, תכונת הקבלה. ישנם זרמים אחרים, כאשר זה עובד הפוך, מה שאני מוציא החוצה זה חיובי, מה שאני בא מאחרים אליי זה שלילי. זה המצב שנקרא אצל האדם תכונת ההשפעה. כאשר בתוכו הוא מייצר את התכונה הזאת, זה נקרא נשמתו. וכאשר הוא מתייחס לאחרים בתכונה הזאת, תכונת ההשפעה, הוא מתחיל להתחבר לאחרים. וכאשר הוא מתחבר לאחרים, הוא מתחיל להרגיש בין הזרמים האלה שמתמזוגים ביניהם, הוא מרגיש את הבורא. צריך פשוט להתחיל להתאמן ולהתחיל להרגיש את זה. אנחנו עוסקים בזה כל הזמן, וזה לוקח זמן, ללא ספק. חודשים ושנים זה לוקח. מזמננו זה יכול להיות אולי לא יותר מדי שנים, אבל עדיין כמה שנים זה ייקח. בלשון המעטה. אלונה שואלת, מוסרת דשך. מה זה סתיו 2016? כמה שזה רומנטי נשמע, סתיו 2016. יפה. כן, אז היא שואלת, הרב יקר, האם יש לך ספקות בדרכך, ואם כן, איך אתה מתגבר עליהם? ספקות ודאי שיש. הספקות הללו,
как вам сказать, эти сомнения, они всегда
есть
состояние, каким образом правильно продвинуться к следующему состоянию.
Мы звим лиха алех алех алиткадем ла мацав аба шелха тамид ба мин никуда митнаднедет казот шетахтео у царих тамид лияцев тацмо бецура нахона бекивуна нахон лифхор беофен ахи мераби ומדויק את תכונת ההשפעה, לכן פה תכונות האגויסטית שלו עוזרות לו. אם היה לי אגו קטן, כנראה שלא הייתי מצליח לשרות בכאלו ספקות, בחיפוש עצמי כזה. בסבל, באכזבות שכאלו, ולכן וכיוון שהאגו גדול, הוא גורם לתחושות כל כך חזקות שזה נקרא עזר כנגדו, זה עוזר לך. והאגו כך הוא בנוי כדי לכוון אותנו. נכון. אז ההפרעה שעוזרת, כן. אי אפשר בלעדיה. לכן, אצל אנשים גדולים, אגו גדול, ספקות גדולים, והודות לזה מתקדמים. אז זה לא ספקות בדרך, זה ספק בכל צעד שבדרך. וזה לא פשוט. מה הוא לא שייך להשגה רוחנית? השגה רוחנית מוצגת בתכונת ההשפעה והאהבה. ביציאה מעצמו, מעליך. מה שלא קיים אצל אף אדם בעולמנו, כמה שלא יהיה רוחני כביכול, אבל זה לא רוחני. רוחני זה תכונת השפעה ואהבה מחוץ עליך, בלי שום קשר לעני שלך, לפרטיות שלך, אלא זה תכונה שמגיעה מלמעלה. אתה חייב להרוויח אותו. זה לא קיים אצל אף אחד חוץ ממי ש... לומד בצורה אינטנסיבית לפי מתודה קבלית החל מאדם הראשון. היו הרבה אנשים כאלה? תספור כמה מאדם עד היום זה מיליונים. מיליוני מקובלים? מיליוני משיגים, כן, אנשים שהיו משיגים. אפשר להגיד. הרבה עשרות עשרות אלפים, אברהם כבר כינס כל הבבלים שחיו שם, היו שם כמעט כל העמים, הם כולם אלה שהלכו אחריו, כן, אחריו הלכו עשרות אלפים.
Все они превратились в так называемый народ Израиля.
Эм кулам афхулам Исраэль, маш некра. Давка удут ла щита азот. Вахарках хитпазру баулам.
Несуществование храма и прочее, это были сотни тысяч человек.
В эмэй бейт амикдаш элу аю мэот альфэ анашим. Мэотам азманим зая ам гадол арбэ анашим.
Все находились практически в
кулам ю б
в течение многих
сагароханит лемешах арбезман
в течение вот этих 2000 последних
арбет куфот машакара харках бальпаем шана шахры ми хурбан бет мигдаш в хурбана ам ло ю арбе поход אבל עדיין אלו היו אלפים, אלפי אנשים באלף הראשון של הספירה שלנו. באלף השני כבר הרבה פחות, כבר זה מה שנקרא ירידת הדורות, ובזמננו זה יחידים אם בכלל ואיפה הם. ואנחנו כיום יחד איתכם שוב משחזרים, משקמים את הדרך הזאת. וזה כבר עולמי. כן, אבל זה תמיד היה עולמי. כי מבחינה גנטית זה לא שייך רק ליהודים, זה בבלים שהתחברו על בסיס לא גנטי, אלא רוחני, רעיוני, אידיאולוגי. וכדאי גם אולי לציין שבמשך כל ההיסטוריה שלנו, מהבבל והלאה, המון אנשים היו מתחברים לעם ישראל דווקא כדי להשיג את התחושה הרוחנית. הרבה מהמדענים הקדומים היו יוצאי יוונים, רומאים ועוד עמים למיניהם. כך הם רשומים אפילו באותם הספרים שלהם. אונקלוס, רבי עקיבא, ועוד הרבה, גדולים, גדולי האומה. זה המורים של המורים. כן, דווקא בולטים ביותר. אולגה שואלת מדניפרופטרובסק, מה זה כל הזמן להיות בהתפעלות מרוחניות? מה זה להרגיש? אפילו באחוז אחד אתה בורא. הרי אני, בעולם שלה, נגיד, אני נמצא, מרגיש, חוץ מהשינה, אני מרגיש את העולם הזה. וברוחניות? לא, ברוחניות האדם מרגיש את העולם הרוחני רק כשהוא מרוחני. בשינה אתה גם לא מרגיש, אבל כל שאר הזמן אני כן מרגיש. לא, אני מצטער, יקירי. פשוט בעולם שלנו אתה לא עושה את ההפרדה הזאת בין הקיום של הגוף הבהמי והשגת העולם שסביבך. אתה כל הזמן מתקיים בגוף שלך, ואתה מרגיש אותו. וכאן אתה מטייל בין העולמות. כאן אתה, אם אתה ישן, אתה לא מרגיש את העולם הרוחני. פה הכל תלוי רק בתחושות שלך. הכרתית או לא הכרתית, אפשר להגיד. כן, אפשר להגיד כך. כאשר מקובל ישן, הוא מרגיש את העולם הרוחני או לא? כאשר הוא ישן, הוא ישן. וכאשר הוא מתעורר, הוא מיד מתחיל להרגיש את העולם הרוחני. מיד, כן. אני כאשר אני מתעורר, אני מיד מרגיש את העולם הגשמי. כן, כי אתה נמצא בעולם הבהמי. ומה ברוחניות? ברוחניות עליך להגיע לתחושה התמידית של העולם הרוחני, וכאשר זה יהיה יותר חשוב מהבהמה שלך, אז כשזה ייעלם בהמיות שלך, אתה תרגיש. עד אז את העולם הרוחני אתה יכול להרגיש רק במאמצים שלך. אחר כך בלי מאמצים, אחר כך בלי מאמצים. Вячеслав מדניפר שואל, התוצאות, הפירות מהשגות הרוחניות מורגשות בגלגול הבא שלך? אתה מתחיל מזה? תראו, שאלה עדינה כזאת, האמת. העניין הוא שהרגשה,
как сказать, они
הרגשות, תחושות,
они не передаются.
הם לא מועברות, לא עוברות.
Они переходят в записи.
הם מועברות ברשימו, כרשימו. ואדם ממשיך את ההתפתחות הרוחנית שלו מהמדרגה הקודמת שלו, אבל כבר כרשימו. כלומר, נגיד, אני נולדתי ב-120 והגעתי למדרגה רוחנית, וגיל 20 שלי. בפעם הבאה אני
свои духовные ступени.
Агеля на дорога руханичили в Ангеле. Слушим. Интересно. Удот леках, что экваламат.
И кроме того, намного больше ступеней.
Выход смеза же халалит на дорога арбитргва.
И она будет намного больше.
То есть это мадрига тебе в Этергва.
Потому что к тому времени происходит...
Кензе зируз мисуямки здесь... טוב, בקיסור אי אפשר לחשב את זה בצורה מדויקת לפי פרטי העולם שלנו. הכי טוב לחוות את זה בעצמך. להריס מסתיו 2016. תסלחו לי, אני חדשה, אני שומעת את הרב כמים זורמים, אבל כאשר אני רואה את הספר השמן הזה, זה מפחיד אותי, מה לעשות? טוב, אני כשאני ניסיתי למצוא את המקורות הקבליים,
я искал их по всем магазинам, и не мог ничего найти.
אני חיפשתי אותם בכל החנויות ולא הצלחתי למצוא, ואז פתאום הגעתי לזה מקום והיו שם כל
учение о 10 сферотах, все книги Зоар.
ספרים בחוכמת הקבלה.
תאמר דבורה, там всякие...
עץ חיים.
ספר הזוהר, רמח"ל, עץ החיים של ארי, הכל. אני פשוט...
все купить.
Я все купил, на месте.
קניתי את הכל, במקום.
выписал чек.
כתבתי לו чек.
Нет. На такую сумму нельзя.
אז אמרו לו, אי אפשר בכזה סכום לעשות чек. התקשרו לבנק, והם ענו לו שכן בסדר, אנחנו שלא. אני קניתי, לא יודע בכמה...
на полторы, на две тысячи долларов книг.
$1,500, $2,000. И потом мацати, ло айга это бешумаком. В сифре гари,
я ездил...
Они эти носы, а кан в Тель-Авив, я ж казе...
Подойти к палисаднику, постучать в
калитку. А это царих... Лаволе это хацер, а это цкина казут. ושואל את אותך, מה אתה צריך? אני צריך ארי, 15 כרכים. טוב, אני אלך לבדוק, אולי יש לו. זאת זקנה כזאת, היא מרגיזה. הייתי שואל, אפשר פעמיים שתי גרסות? היא אומרת, לא, 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 מה פתאום פעמיים? אתה מוציאה לי אחד, ואז היית צריך לשלם לה מזומן. היא לא מבינה שום צ'קים, שום דבר. רק מזומן.
жена.
Это и что? Шель Микубал Эхад, Шенифтар. Вишир Лаканире. Махсан Шалем Шелесфарима Эле. Шему Цилаур. Каха Айта Ихол Эхшу Ликнут Эдзе. Зело Айя Бешумаку. Вилахэн Шат Умерет Ли Аль Сефер Эхад Шем Эвхидутах. Чихи Сфарим Нагид Бе Рефуа Ани Ти Ломед. Эцель профессор Святышев Айти Ломед Бе Ленинград. Кен за Айя Мит Миюхад. У Ци Сефер לסקסולוגיה, מה שהיה מהפכה ברוסיה. הוא היה מורה שלי. הוא היה מלמד אותנו אנטומיה ופיזיולוגיה של אדם. ופסיכולוגיה, ודאי. הוא ראה עצמו פסיכולוג.
בשום הדלנים, פסיכטריצ'סקי ובלניצה. מגנימו תודה יזדלה. לפרקטיקו.
עשיתי אצלו את הפרקטיקה הרפואית שלי.
הוא ניבו שבלי קניקה קקי.
היה לו איזה ספרים היה לו.
מדיקי.
הורים שלי, רופאים. אני בתור ילד לא יכולתי להרים אותם. זה היה ממש כמו נשק קר. ואת אומרת לי, ספר שמן. טוב, כנראה לדור שלנו זה באמת כך. יש את זה באופן אלקטרוני? טוב, זה ממש פשוט.
подчёркивать, красить.
Пошут лимзоидзе.
Нет, я вам советую именно так.
Ну, в электроне, сам шарлат гишидзе, маша труца.
Вот она, в принципе, пишет, вас слушать хорошо, как горный ручка.
Нет, вали котевит, они уэвит лишь мотха, валь, это сефер кашели.
Горный орёл.
40 книг выпустили в 2015 году, ваш.
Отсил арбаим сфарими шелха.
На русском языке ты имеешь в виду?
На всех. За все время мы...
Микола Змоним, они ахну оцену мелемалами мотаем сфорим.
Ну, на 20.
Или кама сафот.
Мне интересно, вы что-то поняли из этих книг, когда вы их раскрыли? Там что написано?
Вальмани, ну ты, а Тайван там машу? Кашер Патахта, это сфорим шелха.
Во-первых, я не умел читать в то время.
Кодым коло едать или кро. Пашут ло кемат вело едать или кро бе иврит. А я ли хавер, мекоми Израили. Бахур. Ща я куре. Ли вани икшавти. А вала та икшавта? Коли эрев айти шамеа. Нагид ми шева ад штемесре.
Каждый вечер мы сидели с ним и читали.
כל ערב היינו שומעים והם מקשיבים. והוא גם אהב את זה, כחמש שעות. לא היה לי שום דבר אחר בחיים, אתה מבין? מה עוד יש לך בעולם? לראות טלוויזיה, מה? לעשות כסף, לעשות ספורט. מה שמטריד כל אחד? אצלי שום דבר אחר לא הטריד אותי. רק זה. וכמובן שזה בזה התמזל מזלי. שהיה לי אותו. אבל אני הייתי זוכר. הייתי זוכר משם הרבה דברים, ואיכשהו הייתי משווה בין הדברים, הייתי מייצר כל מיני תמונות, למיני מחשבות. כמובן שכל זה קראתי איזה 4-5 שנים עד שהגעתי לרבש, ואז שהגעתי אליו, זה כבר קיבל צורה אחרת לגמרי. כלומר, זה כבר קיבל אצלך איזושהי צורה, איזשהו מטען. כן, אני, האמת, זה לא הפריע לי, כל הדברים האלה שלמדתי. אני הרי קראתי המון, והייתי מרגיש כל מיני תחושות, מערבולות. משהו לא ברור. אבל איך, הרי העולם הזה, העולם של אדם קדמון שמאיר מקצה העולם ועד סופו, והוא דומה לאדם אחד גבוה, עם ידיים, רגליים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, העולם בצורה של אדם, משהו מפחיד כזה. אני זוכר כשהבאתי את הספרים האלה אליי הביתה, היה לי בית של שתי קומות, עליתי לקומה שנייה, למשרד שלי, לחדר שלי, התחלתי לקרוא, ופתאום, ממש, איך זה השפיע עליי ככה בצורה חזקה. אני זוכר את זה. אבל זה ההתרשמויות הראשונות. אבל אחרי זה, כשאתה מכיר את חוכמת הקבלה, אתה מתחיל להרגיש עד כמה היא טובה בצורה אינסופית, והיא רוצה להשרות עליך את הבריאה האינסופית והטובה. שאלה, מה הקשר בין החיבור והשגת התענוג הרוחני? השגת התענוג? כן, מהחיבור. הנה, מחברות אני מבין את זה, כן? יש לי חברים, אני נהנה מזה, זה משהו דומה לזה? על איזה תענוגים מדובר? לי אף פעם לא היה הרבה חברים. היה לי חבר אחד או שתיים בילדות, אחד או שתיים בנערות, ואחרי זה בכלל אף אחד. פשוט אף אחד. היה איזה חבר שאיתו למדנו את חוכמת הקבלה, הייתי כבר בערך בן 30, ובעצם ממש אף אחד. אני לא יודע מה זה חבר, חברות, כזה במובן החזק של המילה. אני יכול לתאר את זה לעצמי, אבל לא הרגשתי ולא חוויתי את זה. הייתי, אפשר להגיד, כל החיים די בודד. ולא השתוקקתי לזה. תמיד הייתי מאוד מתעניין בשאלה על משמעות החיים, ולכן איכשהו לא השתוקקתי לאיזה התקשרות, קשר יותר מדי עם אנשים. כזה קשר קרוב. אז אני לא יכול להגיד לכם לגבי זה. חוכמת הקבלה מביאה אתכם לקשר אחר, לחובה, להתקשרות לבבית, פנימית, לא כמו בצורה ארצית שאפשר לעשות. וחוכמת הקבלה היא פותחת את הלב, ואתם מתחילים להבין מה זה להיות קשור עם האחרים, לשלם אחד. אבל זה ברמה הרוחנית. בעולם הגשמי אני בטוח שאין כאלה הרגשות. אני לא חוויתי אותם. אנשים אחרים שמדברים על זה, אני גם כן מרגיש שהם לא מבינים מה זה חיבור רוחני להיות יחד עם האחרים בקשר בלתי אמצעי, פנימי, קרוב, בהתמוססות הדדית אחד בתוך השני. זה לא סתם מילים ציוריות, פואטיות. זה באמת מצב אמיתי. הנושא שלנו זה טעם התענוג הרוחני. למה זה דומה? אם לא לחברות בעולם שלנו, אז למה? מהו הטעם של התענוג הרוחני? הטעם של התענוג הרוחני. טעם של התענוג הרוחני. אני חושב שזה מסתכם, שזה קודם כל התעלות מעל הטבע שלך, כשאתה מרגיש את עצמך בלתי מוגבל בתא הזה, בכלוב הזה שבו אתה קיים. אנחנו חיים רק בתוך איזה כלוב ומקבלים מכים בגבולות של אותה קובייה שבה אנחנו נמצאים כמו בכלוב ברזל, וכשאנחנו יוצאים מתוכו אנחנו מתחילים להרגיש את הקיום בבורא. בבורא. אנחנו בו והוא בנו. איזו דבקות כזאת שהיא בלתי מוגבלת. לעולם שלנו יש את שהם גבולות. אתה בי, אני בך, מימין, משמאל, בפנים, בחוץ. וזאת הרגשה שאין בה את הגבולות האלה. ולכן אי אפשר להעביר את זה. זאת אומרת, זה טעם של חופש? כן, קודם כל טעם החופש. אז למה מדברים כל כך הרבה על חיבור, איחוד? בגלל שזה האמצעי. אמצעי להשגת תכונת ההשפעה, נצחיות, חופש. יציאה מעצמך. אנחנו בעצם צריכים לצאת מעצמנו. בוא נגיד להפוך את עצמנו מבפנים החוצה, אם אתה יכול להגיד ככה. יש שאלה? מה, המקובל לא מרגיש קור, חום, טעם באוכל? רב, מרגיש, ועוד יותר מאחרים, עוד הרבה יותר מכל האחרים. אני תמיד אומר למטבח שלנו, מה הם צריכים לשנות? הם תמיד עושים הכל יותר מדי מלוח, לא? כן. זהו, אבל אתם לא אומרים, אני תמיד אומר להם את זה. אנחנו לא מרגישים את זה פשוט. אתם לא מרגישים, אבל... אתם טוענים, אתם לא מרגישים מה שקורה בגשמיות, ואני מרגיש. רבש, המורה שלי, הוא היה כותב פתקים לאשתי, היא הייתה מכינה לאוכל, והוא היה כותב לה כאלה פתקים, תוסיפי קצת מזה, תוסיפי קצת מזה. זאת אומרת, הוא התייחס לזה וממש ככה ישב. כן, 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 הוא חשב שזה חייב להוסיף, זה חייב להוסיף. הוא בדרך כלל אכל מרקים. אדם זקן של פעם, מה היו אוכלים פעם? כזה קור בירושלים. כן, מה היו אוכלים? מרק, תפוח אדמה, איזה דייס. כן, דברים כאלה. אז הוא דאג לזה. השאלה של אנטולי מקייב, האם הדרך שלנו ברוחניות היא כבר שמועה מראש? ודאי. התפשטות האור העליון ברצונות שלנו, זה נקרא הטעם. שאלה, האם ברגע שהכרנו את העולם הרוחני אפשר לא לחזור לעולם הזה יותר? אם לא סיימתם את השגת העולם הרוחני בצורה מלאה, אין שום אפשרות אחרת להשיג חוץ מלחזור ושוב להשיג אותו מתוך העולם הזה. אבל בכל זאת הקיום בעולם הזה הוא כבר יהיה אחר. העיקר זה ההתחלה, להתחיל לפרוץ לתוך השגת העולם העליון. ואז התנועה שלכם בו כבר בכל הגלגולים היא תהיה אחרת. דיאנה ממשיכה את אותה שאלה, איך להבדיל בין פנטזיה של השגת העולם העליון והשגה מציאותית? רב, זה אתם תראו בעצמכם כבר. יהיו כאלה השגות מציאותיות של העולם העליון שזה יהיה מאוד ברור. אלמה שואלת, איך להילחם עם הפחד לאבד את עצמי? רב, לא, לא תאבדי את עצמך, להפך, את מוצאת את עצמך, כי עכשיו את סך הכל בעל חיים קטן ודואגת רק עבורו, ולכן כזה יאוש, אובדן כזה של האדם שבסוף החיים רואה למה אני חי, לאן כל זה נעלם ומה נשאר לי, מה איתי? כלום, ובאמת כלום. אז השגת העולם הרוחני זה קודם כל פותח בפנייך אופק אינסופי וטוב. יש שאלה נוספת, האם תענוג נוראי מהשגת תענוג אדיר מהשגת הבורא זה לא אגו? רב, אגו בסדר, בינתיים זה אגו, אז מה? תשתמשו בזה. בעל הסולם כותב שכדי להשיג תענוג גוחני, האדם מוכן לחתוך על עצמו ידיים רגליים 7 פעמים ביום. איך להבין את זה? רב, מה זה אני לא יכול להסביר, אבל כנראה שזה ככה. אני פשוט תיארתי לעצמי, מה זה אם האדם מוכן ככה לחתוך את עצמו? רב, תענוג אחד, טיפה אחת מהתענוג הרוחני בהשוואה לכל החוויות, כל מה שקורה בעולם הזה, אז כל מה שמגלה האדם בחיים שלו, ב-70, 80, 100 שנה, לא משנה כמה, כל מה שהוא מגלה, כל מה שמתגלה אליו, כל הצער, תענוגים, כל מה, הכל. עד הרגעים הטובים ביותר שלו, אם הוא יאסוף את כל זה יחד, הם לא יהיו שווים לרגע אחד בעולם הרוחני. בגלל שטיפה אחת של הנאה בעולם הרוחני, זה פשוט הרבה יותר גבוה מכל המילואים האפשריים. ולכן יש תקופה כזאת ארוכה של הרגעה למדרגה הזאת. רב, כן, כן, אנחנו לא יכולים בפעם אחת להתחיל לקבל כזה עושר, שפע, כזאת הנאה, כזאת תפיסה. אין לנו בשביל זה כלים. זאת כל הבעיה. זאת אומרת שאם עכשיו היה מגלה הבורא, היינו בורחים עכשיו כמו... אני, רב, אני חושב שזה זה, זה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. שאלה, למה העולם הרוחני ולסילי מארחנגלסק? למה צריך להשיג אותו דווקא מהעולם הגשמי? רב, בגלל שרק בצורה כזאת אתה יכול להתעלות מעל עצמך, אתה יכול להתעלות מעל עצמך ולהרגיש את עצמך. איך להגיד שמתפתח בצורה אנדרגתית, אתה, איך להגיד,
постепенно растите в себе
свойства мефтах бха эта тхунота эле
только лишь в таком
позиколот אך ורק בהשגה כזאת היא הדרגתית. אתה לא מתאר לעצמך איזה עבודה אתה עושה בזה. נגיד אתה לומד את חוכמת הקבלה שנתיים, שלוש. ונראה לך מה למדתי. הייתי יכול ללמוד את זה בחודשיים, שלושה. אבל העניין הוא שבעצם... בעצם... יוצא שיש פה דבר מאוד מעניין. מתפתחים בך... כאלה תכונות פנימיות שאתה בכלל עכשיו לא מדמיין שקיימות. בכלל, לא יכול לתאר אותם. זה כמו תינוק שהוא צומח. מה הוא מבין שהוא גדל? מה התינוק מבין? בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, הוא בכלל לא יודע מה קורה איתו. הוא חי. וכמה בתוכו מתפתחות כל מיני תכונות שונות, ואיך הוא מקבל אותם? בשביל זה לא מובן. הוא חי. וכך אנחנו. כשאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, אנחנו לא מתארים לעצמנו איזה תכונות מתפתחות בנו, פונקציות חדשות, יכולות תפיסה חדשות בתוכנו, ואחרי זה פתאום הם כולם מתגלות בבת אחת. נגיד כמו שתינוק שהוא בן 14, 15, הוא כבר פתאום נהיה גבר. קטן, אבל כבר גבר. אז כל תקופת הבשלות הזאת היא פתאום מתפרצת בזה שהוא נפתח כמו פרח. אותו דבר אצלנו, רק בצורה הרבה יותר ברורה. פתאום הילדות מסתיימת, כן, ומתחילה החיים. רב, כן, כן, מתחילים החיים האמיתיים, בהשגה, בהרגשה, וכל מה ש... התפתח, מתגלה בצורה אמיתית. פעם אמרת, כשאנחנו מתפתחים, אנחנו משיגים את העולם שמחוץ לנו. מה זה אומר? מחוץ לנו זה תכונת ההשפעה. מקסים שואל, מה זה תכונת ההשפעה? מה אני צריך לתת? את עצמי? רב, כלום. אתה צריך להשיג את תכונת הבורא, שנקראת תכונת ההשפעה. וזהו. מרינה צייטלין ממלבורן שואלת, מה זה אומר להיות שווה לבורא? זה מה שאמרת עכשיו? כן, להשיג את תכונת הבורא, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. מה זה? כשנשיג נבין, אנחנו לא יודעים, זה משהו שאנחנו לא מבינים. העולם הרוחני, תכונות הבורא, תכונות ההשפעה, יציאה מעצמנו, זה אי אפשר להבין. יש הרבה פעמים שאלה כזאת, אתה אומר שאנחנו לא מבינים את זה, כן? מצד שני, אתה אומר שבכל אדם יש נקודה שבלב. אז בכל זאת, יש איזו רשימה, רשימות כאלה מהרוחניות. נקודה שבלב. אז יש איזו הבנה שאם נגלה את הנקודה שבלב, מה זה השפעה, או שאין דבר כזה. הרב, הנקודה שבלב קיימת, אבל זאת נקודה. מה אתה יכול להבין בה? מה אתה יכול להרגיש בה? זאת נקודה, נקודה אחת יחידה. והיא גם כן הפוכה מהמצב הרוחני. זה נקודה שחורה. היא הפוכה, שבורה. והמצב הרוחני הופך בצורה מינימלית שלו לנקודה. מה אפשר להבין מזה?
Вопрос у ученика.
Шейла шел талмид, талмида. Елена.
Когда говорится, что наше исправление
происходит... Омрим, что атикун шелану, у коре бемидат арацон шелану лейтакен, шаор бемнуха клапену, аз אני רואה שיש כאן קשר של סיבה ותוצאה. אבל כשמדברים על שנאה וכל מיני דברים שליליים, אז אומרים שזה הבורא נותן לי. למה דווקא הוא פתאום החליט לתת לי איזה הרגשות? זה לא מסתדר לי. מה הקשר ביני לבין האור, לבין חיסרון האור? רב, אני לא יודע. בכלל גם לא רוצה להסביר לזה. וגם כשיש לי מצבים כאלה, אני רוצה להיכנס לזה. זה לא עניין שלי. זה לא עניין שלי. כמו אל ילד קטן, שנותנים לו כל מיני תרגילים, הוא צריך למלא אותם. לקיים אותם. אבל למה נתנו לו עכשיו תרגיל כזה? המורים, הורים, לא בשביל זה צריך ללכת לאוניברסיטה, ללמוד כמה שנים, להיות מדריך, להיות מחנך, ואחרי זה לייצר כל מיני צעצועים שיתאימו בדיוק לגיל שלו, ואיך אפשר? ביחס לחוכמת הקבלה אנחנו נמצאים במצב עוד הרבה יותר... קטן ובלתי מבין ביחס לילדים קטנים אלינו. כשאנחנו משיגים את הטעם הרוחני, אנחנו משיגים את טעם הבורא או מה שהוא נותן לנו. רב, זה הבורא, מה ההבדל? לא, אבל יש בורא ומה שהוא נותן. לא יודע. מה זה נקרא בורא? מחוץ לי? אין דבר כזה. רק בי. אז זה אותו דבר? לא, בעולם שלנו יש אדם, ולכן מה? תאמו, ותראו כמה נפלא הבורא, איזה טעים הוא. לא, אני יכול ליהנות מהיחסים איתך, ואני יכול ליהנות ממה שאתה נותן לי מתנה. כן, ובעולם הרוחני אין דבר כזה. לא, לא. מה שאתה מקבל ממני, זה אני. ובעצם גם בעולם שלנו זה ככה. מה שאתה מקבל ממני, ככה נוצרת בתוכך הצורה שלי. ומה שמחוץ אליך זה רק אשליה. שנראה לך שאני קיים, בעצם אני לא קיים. לא, רגע, אבל אני מקבל איזה מתנה, איזה חפץ. לא, זה אתה מקבל מהבורא. אבל בינתיים המתנה נמצאת בך כצורת המתנה, ונדמה לך שזה ממני. הוא ככה, בצורה כזאת הוא מייצב את עצמו כלפיך. זאת אומרת, ההרגשה הנעימה הזאת שאני מקבל מזה, וגם ההרגשות השליליות. יוליה שואלת, לפעמים יש מצבים שיש מחשבות שיכול להיות שבכלל יותר טוב שלא הייתי שומעת בכלל חומת הקבלה, אבל אי אפשר לשכוח את זה. למה יש מצבים כאלה מרים? יוליצ'קה, זה בשביל שעוד פעם תביני ותחליטי בשביל עצמך אם את צריכה את זה או לא. אולי את לא צריכה את זה. תחי חיים פשוטים, שלווים, ואולי תבואי בפעם אחרת ניפגש. אדם צריך לבדוק את עצמו, והרבה פעמים בחיים. זה באמת... הרבה פעמים. אז חוכמה כזאת היא שצריך לבדוק אותה. כן, כן, החוכמה מציעה את עצמה, רוצה, בבקשה, אבל אתה צריך לשלם ביגיעה, בהשקעה אדירה, בשביל ש... ייווצר בך סנסור, הגלאי הזה של העולם הרוחני. היגיעה המשמעותית ביותר היא בבניית הסביבה או במה? המאמץ העיקרי זה בבניית הקבוצה שיחד איתה תוכל בעזרתה תזמין על עצמך את המאור המחזיר המוטב, המקיף, ובו תשיג את הבורא. וכל הבריאה, את כל הבריאה בעצם אתה תגלה בקשר בינך לבין האחרים. אז יש לך הרגשה שלבד אני לא אצליח, כן? אתה לא לבד. אתה יחד עם האחרים, אתה אף פעם לא לבד, אבל אתה יחד עם האחרים, לאחר מכן הופכים לאחד שלם, מה שנקרא נשמה או אדם שמתמלא, מלא בבורא. לזה אתה מגיע. וזה הנצחי והשלם, המצב. אז אפשר להימנע מהטעם אמר או שאי אפשר להימנע מזה? טעם אמר בדרך חייב להיות. אחרת גם לא תשיג את הטעם המתוק.
עוד שאלה על טעמים. בעולם שלנו, כשאנחנו אוכלים בשר, שותים וויסקי, אנחנו מרגישים, אני, בוריס ועוד אנשים, אנחנו מרגישים אותו טעם. בעולם הרוחני זה גם כן ככה, או שכל אחד טועם אחרת? כן, יש הרגשת משותפת? יש. אני יכול להיות, אבל אני יכול להגיד בדיוק שאתה ובוריס לא מכירים את הטעמים אחד של השני. יש להם איזושהי הסכמה. איך לקרוא לדברים האלה? אבל מאיפה אתה יודע שאתה מרגיש מה שהוא מרגיש? לא חשוב שתהיה הסכמה, אבל יש לנו הסכמה כזאת. ברוחני יש גם כזאת הסכמה. כן? ולכן גם כותבים המקובלים, תלמוד עשר הספירות ועוד ספרים, על הספרים על השגת הבורא. למה? כי יש להם... יש להם... הרגשות מאוד מדויקות שמשתלבות זו בזו, ולא כמו בעולם שלנו. זאת אומרת, אם אני כתבתי שבדרגה כזאת אני מרגיש כך וכך, אתה תרגיש באותה דרגה בדיוק אותו דבר. אם המקובלים ברמות שונות הם מרגישים אותו דבר? לא. כי בעולם שלנו קטן וזקן, לא חושב, לא חושב. אני לא חושב שהבן שלך מרגיש מה שאתה מרגיש. אני לא חושב שהוא אוהב וויסקי ובירה. לא, אבל שוקולד אני והוא מרגישים כמתוק. כן, יש כאלה דברים ויש כאלה שלא. אז שאלה, שוב, התנועה היא הולכת, נעים זה אחר זה, צעד אחר צעד, מי שהשיג... לא. העניין הוא שבעולם שלנו אנחנו יכולים למדוד את הרגשות שלנו, אבל כל אחד ירגיש את זה, כל אחד ירגיש את ההשגה בצורה שונה, כמו בעולם שלנו, מתוך הכלי שלו. ולרי מקייב כותב, הבורא נראה עבור אחרים מאוד אכזרי. האם אין דרך אחרת חוץ מייסורים? כל האנשים בעולם סובלים, והם לא אשמים בזה. זה בעצם שאלה נצחית. ולרי, שום דבר לא יעזור לך, אתה יכול להאשים את הבורא במה שאתה רוצה, זה לא יעזור, זה עניין שלך, אין לו ברירה אחרת. אם תמדדו את הפעולות שלו החל מהפעולה הראשונה מעולם אינסוף ועד העולם שלנו, אז תגלו שהעולם, האור העליון, השפעה חלוטה, אהבה חלוטה,
чувство вне себя ничего
הרגשה מוחלטת של מחוץ לו
для того чтобы его насладить наполнить
המקור הזה היא רצה ליצור את הנברא כדי להנות לו ולהפוך אותו לנצחי ושלם, וכתוצאה מזה שהוא בעצמו נצחי ושלם, כדי לתת אותו תענוג של נצחיות ושלמות לנברא, הוא לא יכל לברוא בצורה אחרת. וזה מה שאנחנו לומדים גם כן, חוץ מחמש בחינות של אור ישר, ואחרי זה התפשטות הצמצום והמסך, והתפשטות האור הישר הלאה, הוא לא יכל. העניין הוא, זה לא איזה רצון של הבורא, אלא זה כוח אחד, חיובי לחלוטין, חיובי, נצחי, שרוצה להוליד מצב ששווה אליו. הבורא רוצה להוליד נברא ששווה לו, ויוצא שהנברא צריך לעבור דרך כאלה מטמורפוזות, שינויים, חייב לעבור. ורק לאחר מכן הנברא חוזר חזרה, וכבר נהיה שווה לבורא.
запасаясь по дороге всеми отрицательными
זה שהוא גם כן סופג את כל התכונות השליליות האלה, אבל כל התחושות השליליות האלה לא צריכות להיות אחרי זה גם בדרגת הבורא, אלא רק בעולם שלנו. יש כאן כאלה עיוותים סביבנו. לא, סליחה מיכאל, אנחנו, יש לנו כאן עסק עם פיזיקה נקייה. יש תכונת ההשפעה, כוח חיובי, שרוצה ליצור עוד. עוד אחד כזה אי אפשר ליצור בדיוק, זה יהיה אותו אחד. אפשר ליצור רק משהו שהוא משוכפל, שבפנים, אפשר ליצור משהו שהוא כפול, שבפנים הוא הפוך ובחוץ הוא דומה. וזה נברא, וזהו. והנברא משיג השתוות מלאה לבורא. אבל הנברא חייב לעבור את כל ההתפתחות השלילית מלמעלה למטה, ואחרי זה מלמטה למעלה, ההתפתחות החיובית. זאת אומרת, אני נשאר מקבל, כן. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא כדי להבין את זה, את הקדמה לספר הזוהר, שם בעל הסולם כותב על זה. הקדמה לספר הזוהר. אפשר גם לקרוא את הספר השני שלך. השגת העולמות העליונים. מבנה העולמות הרוחניים, גם שם זה קיים. אז המקובל מבין לגמרי מה קורה איתו ועם כל העולם. לא, למקובל כל הזמן יש ספקות וטענות, אבל בכל זאת הוא משתדל להצדיק אותם. בזה מסתכמת ההתקדמות שלנו. יש לנו הודעה קצרה? בשבוע הבא יש את המפגש שלנו שחיכינו לו הרבה זמן, נפגשים בקייב, אלמטה, מוסקבה, עם החברים שלנו, גם מכאן אנחנו נוסעים למקומות, יהיה לנו וובינר באותו זמן, ואנחנו שלושתנו נהיה במקומות שונים וניפגש איתכם. נוכל לענות על שאלות וככה להיות בקשר בצורה יפה. יש הרבה שאלות, בליץ. שאלה ראשונה, האם יכול להיות שלפני כניסה לעולם הרוחני, בתחילת הדרך, העולם מרגיש את התענוג הרוחני? אם כן, איך אפשר להשתמש בזה נכון ולמי נותנים את זה? נותנים את זה, לא יכול להגיד למי ולמה, אבל לפעמים נותנים את זה. זה ניתן לאדם, לפעמים. כן. והוא מרגיש את זה כמשהו שהוא כזה נשפח בכל המרחב שמסביבו, שעוטף אותו. זה נקרא הערה... הערת הבורא, הערת השכינה. איגור מיקולאייב, מורה יקר, תספר איזה דברים יש, מה מחכה בדרך השגת הרוחנית, איך להגיע לטעם הנענה הרוחנית. לא, 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 זה לא אותו דבר, אל תבלבל את השאלות. השגה הרוחנית היא מתבצעת דרך לימוד, התקללות בקבוצה, תקופת הכנה מאוד ארוכה, יש תקופה ארוכה של לא לשמה, מה שנקרא, ואחרי זה תקופת הלשמה. אז החלק השני, איך להגיע לטעם ההנאה הרוחנית ואיך להשתמש בו נכון. טעם ההנאה הרוחנית ניתנת רק למי שיכול להשתמש בו להשפעה. עוד שאלה, איך לשמור בתוכי את הטוב, לא לבזבז אותו, לשמור בי את הטוב ביותר, אפשר לעשות רק כשאתה לא חושב על זה, אלא חושב על אחרים, איך להתקשר איתם ולהעביר דרכך אליהם את האור העליון. שאלה של בריינט מאנגליה, איך אנחנו יכולים למדוד את ההשגה הרוחנית ולא להוות אותה דרך האגו. המדידת ההשגה הרוחנית נמדדת דרך האגו, ואי אפשר למדוד את זה בצורה מעוותת, כי אם זאת השגה הרוחנית, אז זה מתלבש בצורה מדויקת בהשגת, בתכונת ההשפעה והאהבה שאדם בו נמצא, שנמצאת באדם. האם המקובל קיים בשתי עולמות? אז האם אתה קיים בשתי עולמות מקבילים, בעולם הרוחני והגשמי? אני קיים יחד איתך, יקרה שלי, באותו מקום. איך להשיג תכונת ההשפעה והבורא? רק דרך הקבוצה, כשאדם מתמוסס בקבוצה, כך הוא מביא את עצמו להתמוססות בבורא, וכך יש קשר, חיבור עם הבורא. עוד שאלה? האם אני מבין נכון שכדי להגיע לתכונת התכונה העליונה, האדם משיג שליטה על הרצונות שלו ועל התאוות שלו? לא. תמיד יהיו לו רצונות ותאוות שאין לו שליטה עליהם. והוא יצטרך להזמין על הרצונות האלה את האור העליון, את תכונת הבורא, כדי שיתקן אותם. עוד שאלה, הטעם השגה הרוחני משיג רק בגמר התיקון. להפך, בכל מה שאני מתפזר על פניו זה הקולניה שלי, ובזה אני משיג את הטעם הנצחי והשלם והמוחלט. סרגי מיסוצ'י שואל, מה מרגיש מקובל כשהוא רואה איסורים של מישהו אחר? הוא צריך להצדיק את האיסורים האלה בגלל שהם מתראים, הם נצפים על ידי האגו, ובתכונת ההשפעה זה מתקבל כתענוגים אדירים. אין איסורים בעולם, אך ורק בגלל שאנחנו חיים בצורה הפוכה מבפנים החוצה. על הממורמוסק. האם הגורל ולדאוג לעולם הזה זה גם כן שייך לתכונת ההשפעה? לא, אדם צריך לדאוג לגורל שלו בעולם הזה בגלל שהוא יכול דרך העולם הזה להשיג את השגת הבורא ולהכיר את הבורא לכל בני האדם ולהרים אותם להשגת הנצחיות והשלמות. מה אתה מאחל לנו למהלך השבוע? אני מאחל שאנחנו נלמד יחד, נתקדם יחד, דרך הקבוצה, דרך מה שאנחנו איתכם עוברים, לומדים, ומי שרוצה להתקדם בצורה רצינית צריך להיות יחד איתנו בשיעורים היומיים שלנו, או באותו זמן, או בכל זמן אחר, אבל אתם חייבים לצפות בשיעורים היומיים שלנו ולהיות יחד איתנו, ואנחנו איתכם, להתראות, מחבק אתכם, בהצלחה.